הרב בני לאו, שמואל א', פרק כ"ט.
האורך של ספר שמואל מותח אותנו עד גבול קצה היכולת. אנחנו כבר לפני יומיים ראינו איך דוד עורק למחנה הפלישתי, הופך להיות לאחד מחילותיו של אחיש מלך גת, ואז בפרק של אתמול בשני הפסוקים הראשונים ראינו איך מתקבצים הפלישתים והולכים להילחם בישראל. דוד מצטרף להיות בראש הלוחמים, שומר ראשו של מלך גת, ואז עשו לנו הפסקה. עשו לנו הפסקה עם סיפור בעלת האוב, הלילה הנורא והקסום הזה שבו שמואל נפרד משאול, מותיר אותו נטוש, ואז האישה ממלאת כוח את האיש שאול, הופכת אותו חזרה למלך, משלחת אותו, והפרק נגמר אתמול, ויקום וילכו בלילה ההוא. ושמענו את קולו של שאול צ'רניחובסקי שמתאר לנו את ההליכה הזאת, שבעצם הליכה בעיניים פקוחות אל המלחמה, אל המוות. ולכאורה כאן, עכשיו, הפרק של היום, צריך להיות הבוקר אור והמלחמה פרצה. לא. שימו לב מה קורה בפרק כ"ט. היום מתחיל ויקבצו פלישתים את כל מחניהם אפקה, וישראל חונים בעין אשר בישראל. רגע. אבל אתמול אמרתם לנו שהמלחמה כבר התחילה להתנהל, שהפלישתים מתקבצים ובאים לשונם, וישראל עם שאול באים לגלבוע. כאן אנחנו כאילו הפכנו, עשינו הילוך אחורי של הסרט, הלכנו צעד אחד אחורה, הפלישתים הולכים צעד אחורה וגם אנחנו הולכים צעד אחורה. הם היו אתמול בשונם והם הולכים עכשיו אחורה לאפק, אנחנו היינו בגלבוע ואנחנו הולכים אחורה לישראל. אם אנחנו רואים היטב היטב את המפה מול העיניים, כל המלחמות של פלישתים נגד ישראל היו בניסיון של הפלישתים לרדת מקו המערב, מקו החוף, ולהצליח לדחוק את ישראל ממערב למזרח, לעלות אל ההר ולדחוק אותם. אז היה קרב הראשון באפק, הראשון שהתחיל את ספר שמואל, ואז ראינו את חורבן שילו, שבעצם הפלישתים עלו אל ההר. אחר כך ראינו את הקרב של עמק האלה, דוד, קרב איש הביניים של דוד נגד גוליית, שזה יותר בשפלת יהודה. אנחנו ראינו את הסיפור של מכמס, מכמס שמוביל אותנו בעצם אל הנקודה אולי המכרעת, שבו שאול או יונתן ליתר דיוק, מצליח להביס אותה מן ההר חזרה אל העמק או אל השפלה. כאן אנחנו עוברים צפונה. אותה נקודת פתיחה, אפק, אותה נקודה שבה התחיל הספר, היא נקודת הפתיחה של הפרק שלנו. אבל בפרק של אתמול היינו כבר יותר פנימה. היינו כבר שהפלישתים נמצאים בפנים בשונם, והישראלים נמצאים בגלבוע. זאת אומרת, במקום לבוא מאפק ישר מערב למזרח, מה שעושים הפלישתים, הם עושים מין זווית של בננה לכיוון צפון, והם באים מכיוון לכיוון שונם, לכיוון חדרה, לכיוון פרדס חנה, זיכרון יעקב, ובאים משם אל עבר הגלבוע. מה קרה לנו? קרה לנו בעצם סיפור שהולך אחורנית. רוצה התנ"ך לספר לנו בפרק כ"ט, שאנחנו עכשיו חוזרים מהעין שבחנה את מחנה ישראל, המצלמה עוברת לבחון את מחנה הפלישתים. ולכן אנחנו חוזרים אחורה אל ההיערכות הפלישתית. ההיערכות של הפלישתית כמובן לא מתחילה למעלה על ההר, היא לא מתחילה בשונם, היא מתחילה בקו החוף. ולכן אנחנו חוזרים לאפק, ישראל עדיין נמצאים בעין בישראל, הם עוד לא בגלבוע, וסרני פלישתים, אומר לנו הפרק, עוברים למאות ולאלפים. הצבא הפלישתי הוא ענק, יש לו מסודר מאוד לפי חלוקות של מפקדים, סרני פלישתים, מאות אלפים, ודוד ואנשיו עוברים באחרונה עם אחיש. הנה החיל המשובח ביותר ששומר ראש על המלך. ואותו חיל של דוד מוליך את המלך לאחרונה. זאת אומרת, סוגרים את הכוח. ואז מתחילה האופוזיציה. ויאמרו שרי פלישתים, מה העברים האלה? ויאמר אחי של שרי פלישתים, הלא זה דוד, עבד שאול, מלך ישראל, אשר היה איתי, זה ימים או זה שנים, לא מצאתי בו מאומה מיום נופלו, עד היום הזה. שימו לב שכשהתנ"ך אומר נופלו, תמיד הכוונה היא שהוא עורק, זה הביטוי ליפול, ניפול לנע ליפלישתים, אנחנו עורקים, חוצים את הקווים. אחיש יודע לספר להם שימים או שנים כבר דוד נמצא מציקלג, הולך דרומה, כובש את כל אזור הנגב, אין איש שעומד בפניו, וכולו נאמן למי? לאחיש, מלך גת, הוא פלישתי לכל דבר. שרי פלישתים קוצפים על המלך הנאיבי ואומרים לו, אתה לא רואה כלום, אתה עיוור. השב את האיש וישוב אל מקומו אשר יפקדתו שם. עזוב, תנו ללכת לנגב, הנגב לא מעניין אותנו. לא ירד עמנו במלחמה ולא יהיה לנו לשטן במלחמה. ובמה יתרצה את זה אל אדונה ולא בראשי האנשים? אתה לא מבין, זה גיס חמישי. אתה לא רואה מול העיניים את הפן, תקרן המלחמה ונוסף גם הוא על סוננו ונלחם בנו ועלה מן הארץ? הם כל כך מפוכחים, אין להם שום אמון בדוד. הלא זה דוד אשר יענו לו במחולות, היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו, הוא נאמן כולו לעמו, מה אתה מעלה בדעתך שהוא באמת בגד בעם שלו? אחיש קורא לדוד, ואומר לו את המשפט הבא, שזה כל כך מופלא, ויאמר אליו פסוק וב, חי אדוני, כי ישר אתה, וטוב בעיניי צאתך ובואך איתי במחנה, כי לא מצאתי בך רעה מיום בואך אליי עד היום הזה, ובעיני הסרנים לא טוב אתה. אז מי קובע, אדוני המלך? מה אומר בעצם אחיש? קודם כל הוא נשבע בשם השם, שזה השם לא בשם אלוהים, לא בשם אלוהי פלישתים, בשם השם אלוהי ישראל הוא נשבע. הוא אומר, אני יודע, כי ישר אתה נשבע, וטוב בעיניי. אני רוצה אותך בצאתך ובבואך איתי במחנה. אין שום סימן לרעה מיום בואך עד היום הזה. אבל מה אני אעשה, אומר המלך, מלך לחוד בידי סרניו. אם אני חושב על מערכת השלטון הפלישתית, איזו בשורה מדהימה יש כאן, שהסרנים, אותם מפקדי האזורים, אותם אלה שמביאים את הכוחות, יש להם כוח לעצור את המלך בעד החלטותיו. זוהי באמת איזושהי בשורה מקראית שמדברת על היררכיה חדשה שלא הכרנו כמותה. אנחנו מכירים בספר שמואל את משפט המלך. כששמואל דיבר אל העם, אם אתם זוכרים רחוק רחוק בפרק ח', אז אמרו, העם רוצים מלך. אמר להם שמואל, אתם לא נורמלים, אתם מבינים מה זה מלך? מלך שימלוך עליכם, ייקח את בניכם ושם במרכבתו, פרשיו רצו לפניו, הוא ייקח לו שרי אלפים ושרי חמישים בשביל עצמו, לחרוש חרישו, לקצור קצירו, לעשות מלחמתו, את בנותיכם ייקח לרקחות, לטבחות, לעופות, את שדותיכם, את כרמכם, זיתיכם. הכל לטובת המלך, המלך הוא כל יכול, וזעקתם ביום ההוא לפני מלככם אשר בחרתם, ולא יענה, אין עם מי לדבר. והעם אומר, לא, מלך יהיה עלינו כי הוא ילך לשפוט אותנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו. הם רואים מול העיניים מלך שנלחם לטובת העם, גם במחיר אובדן החירות של העם. ופתאום מתברר שבניגוד למשפט המלך שאומר שמואל, אצל הפלישתים יש משהו אחר. אצל הפלישתים יש מין קואליציה, יש הנהגה, הנהגה שאומנם נשפטת על ידי המלך, אבל המלך לא זז בלי סרניו. למלך יש גבולות של כוח, והמלך מתייעץ, נועץ וחדל את כוחו בהתאם לבקשת או להוראת סרניו. דוד משתדל לשכנע את המלך, זה לא להאמין. ויאמר דוד אל אחיש, מה עשיתי? מה מצאת בעבדך מיום אשר הייתי עד היום הזה? כי לא אבוא ונלחמתי באויבי אדוני המלך? דוד משתדל כל כך להיות בתוך החבורה שנלחמת באויבי המלך. בואו נקווה, בואו נתפלל, בואו נאמין שדוד באמת באמת התכוון לחבל במערכה של הפלישתים. שדוד אכן, כמו שהרגישו הסרנים, היה גיס חמישי בצבאותיו של אחיש. שאם לא כן, אם הקריאה, הקריאה פשוטה, אוי לנו שדוד הגיע לשפל שכזה, שהוא מבקש להילחם באויבי אדוני המלך, זאת אומרת בעמו. ואחיש שוב עונה לדוד ואומר, אני יודע, ידעתי כי טוב אתה בעיניי כמלאך אלוהים. אך שרי פלישתים אמרו, לא יעלה עמנו במלחמה. הם קבעו, לא אני קבעתי, הם קובעים את גבולות הכוח. ועכשיו פקודה, השכם בבוקר, ועבדי אדונך אשר באו איתך, והשכמתם בבוקר ואור לכם ולכו. ודוד מבצע את הפקודה, נוטש את המערכה, הוא ואנשיו ללכת בבוקר, לשוב אל ארץ פלישתים. וכמו שבפרק הקודם ראינו את שמואל הולך למקומו ושאול יוצא אל מותו, הפרק הזה מסתיים שדוד הולך אל בוקרו, הולך אל יומו, הוא הולך דרומה אל ארץ פלישתים או אל הנגב, ופלישתים עלו ישראל, ועוד מעט תתחיל המלחמה, ועדיין האורך יתעלל בנו בעוד פרק אחד.